רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו, חזרנו, חזרנו, שומעים אותי?
עדיף שלא.
אני
אותי באמת, שומעים, זה הכי חשוב.
באמת אולי עדיף שלא.
כן, שומעים. כן, כן, שומעים, שומעים.
טוב, one two, one two. איך ביבי אמר לטראמפ? אמר לו, החבר'ה שלך בדקו את הטלפרונטר, הוא עובד. אני לא בטוח לגבי התרגום, אבל הטלפרונטר עובד. וואי. האם נתחיל? נתחיל עם טראמפ? היה לנו מעניין.
רגע, לא, בואו נתחיל עם החטופים, שכבר לא חטופים, וכל החיים לפחות חזרו.
אז אני רק אזכיר שמיד בשמונה ורבע מתארח אצלנו תת אלוף במילואים ארז וינר, ויהיה ממש מעניין. זה אדם מעניין, חייב להיות מעניין.
כן, כן, כן.
כן, אז חטופים, תודה לאל אצלנו.
זה שטבעת המושג, דרך אגב, תת אלוף וינר, טבעת המושג דת החטופים, כשהוא דיבר על,
כן.
על, על כל מה שקורה, ההפנינג שנקרא מסביב שזה. אז קודם כל, ברוך השם שחזרו, החטופים החיים, שזה,
שזה בעצם משנה. עבודה.
זה לא חצי עבודה, זה הרבה יותר מחצי עבודה, כי זה משנה את המשחק. זה בעצם הפך להיות שהקלף שהוא ג'וקר אצלהם, כבר לא אצלהם. עכשיו יש קלפים אחרים, אבל זה לא הקלף הכי חזק במשחק, בסדר? זה קלף, להחזיק את הגופות של החטופים שלנו, עדיין זה קלף במשחק, אבל זה קלף אחר לגמרי. זה קלף אחר לגמרי, זה כבר אירוע, אתה נמצא כרגע באירוע אחר לגמרי. וכל מי שאמר, ומה שאני מנסה להבין, היום דיברתי עם אנשים שכל הזמן תקפו את ממשלת נתניהו, ואמרתי להם, רגע, אתם הבטחתם לנו שזה לא יקרה, כי נתניהו לא,
לא רוצה.
לא רוצה, כי אז לא תהיה לו ממשלה.
כן.
אז עשינו עסקה, והחזרנו את החטופים, עסקה סבירה, תכף נדבר עליה, החזרנו את החטופים, והממשלה התפרקה? אין ממשלה? הבטיחו לנו שבן גביר פורש. פרש? יפרוש? לא יודע.
זה קצת כמו
אין, יש ממשלה לדעתי, נכון? קמתי היום בבוקר, בדקתי אם יש ממשלה. מסתבר שיש ממשלה.
זה קצת
איפה כל ההבטחות?
מזכיר לי את זה, ראיתי איזה סרטון באינסטגרם על איך יאיר...
רגע, 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 סליחה, סליחה, שאני לא אשכח, ואז אותם חבר'ה שאמרתי להם את זה...
לא, אז, בסדר, תקטע אותו.
אז הם בא. אומרים לי, לא, אז הם אומרים לי פשוט, כן, אבל הביביסטים לא מרוצים מהעסקה. אוקיי, אבל ביבי...
רגע, הם מרוצים ש-2,000 מחבלים השתחררו?
לא, לא, לא. תראה, סך הכל, מכל מה שהיה, כל הדברים הלא חכמים, נקרא לזה בצורה עדינה, שהיו על השולחן עד עכשיו, זאת העסקה הכי פחות גרועה.
כן, זה נכון.
זאת עסקה שאתה יכול לחיות איתה. זאת עסקה שיכול להיות שהיא לא תצא לפועל בסוף, לא יודע, אבל לפחות...
על פניו...
בסעיפים שלה...
כל מטרות המלחמה הושגו.
לגמרי, בסעיפים שלה זה מטרות המלחמה. חמאס מפרק את עצמו מנשקו.
ומוגלה.
אין חמאס בעצם.
כן.
אוקיי? צהל נשאר ברצועה, המקומות החשובים ברצועת עזה נשארים בשליטת צהל, אז אני לא מבין מה הבעיה. הדבר היחידי שהוא בעייתי פה, זה באמת שחרור הרוצחים. ברור, כן. אבל מה לעשות שבלי שחרור רוצחים, גם, לא היית מקבל את החטופים.
היה לנו גם שחרור רוצחים בעסקאות הקודמות.
נכון, נכון. כן. אבל הוויכוחים לא היה עד עכשיו רגע, על שחרור רוצחים, הוויכוחים היה עכשיו אם אנחנו נשאר ברצועה, אם צהל יישאר ברצועה כן או לא, וזה קריטי. בקיצור,
עזוב עכשיו שטויות, בוא נדבר לעניין. היה סרטון באינסטגרם, שמראים את התרומה של יאיר לפיד להסכם. ואז מראים בן אדם שעומד ברכבת תחתית, והרכבת מתחילה להאט, ואז הוא כאילו מחזיק אותה ועוזר לה להאט, עוצר כן. אותה, ואז שהיא מתחילה לנסוע, הוא דוחף אותה בשביל שהיא תיסע. זה בערך יאיר לפיד עם התרומה שלו לעסקה. מה שמצחיק היה, שהוא דיבר עם האמריקאים, שהוא נותן גב לנתניהו, נותן לו רשת ביטחון לביצוע העסקה.
אין ספק שזה היה, זה היה דיל ברייקר.
ממש.
זה היה דיל ברייקר.
א', מי ביקש ממנו?
טראמפ. מה זאת אומרת? אתה לא יודע שיש לו קו ישיר לטראמפ?
לא היה צריך את זה בשום מצב שהוא, ובשום שלב שהוא לא ביקשו ממנו, ולא היה צריך את זה. אבל טוב שהוא עשה את זה. לפחות ככה הוא מרגיש טוב עם עצמו, שהוא תרם משהו.
איך קוראים ללפיד?
הנחמד הזה, החמוד.
יותר גרוע
מזה. מתוק שלי.
מיסטר אופוזישן...
ראש האופוזיציה.
אופוזישן לידר.
כן.
עכשיו הוא קרא, הוא אמר את זה פעמיים או אפילו שלוש, אופוזישן לידר. תראה, זה יכול להיות אחד מהשניים. או שהוא לא יודע באמת איך קוראים לו.
או שהוא לא זכר.
שזה מעליף כשלעצמו. או שהוא יודע איך קוראים לו, אבל הוא פשוט מעדיף לקרוא לו ככה. שזה גם מעליף כשלעצמו.
אני לא הייתי מזלזל בחדות של טראמפ, זה כנראה האופציה השנייה.
שהחסיד, אני הייתי אבל מצפה מטראמפ שייתן כבוד לבן אדם שבזכותו הביאו את ההסכם.
הוא נתן, הוא אמר שהוא מנהיג נחמד.
כן,
הוא מאוד נחמד.
כן, כן, הוא אמר לו, אתה, ביבי, תתייחס אליו יפה, עכשיו מלחמה נגמרה, תתייחס אליו יפה.
הוא נחמד.
He's a nice guy, ואז הוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, he's a nice guy. ולפיד יושב כזה מחייך.
אבל אתה יכולת לראות בנאום של טראמפ את ההבדל המהותי בין שני המנהיגים.
בין מי למי?
נתניהו ללפיד.
תקשיב, רגע, רגע, אני יוצא
אותך. לא, רגע, אל תעצור.
אני יוצא אותך, אתה לא תשווה בתוכנית הזאת. בין נתניהו לבין לפיד.
לא, רגע, שנייה.
קודם כל, זה לא פייר לנתניהו. לא, 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 זה לא פייר לנתניהו.
מחוק כפיים לנתניהו, יאיר לפיד, כמו כל האופוזיציה, ישבו, לא רק שלא קמו ומחאו כפיים, הם לא מחאו כפיים ולא קמו. בעוד שנתניהו, כשדיברו על יאיר לפיד, קם ומחא כפיים.
זה פונקציה של ביטחון. כשאתה בטוח בעצמך, ואתה לא מסתכל שמאלה וימין על כל הזמן, מה יגידו ומה יחשבו ומה
הממלכתי?
זה, אתה עושה מה שאתה רוצה.
מי פה הממלכתי?
אבל רוצה, אתה יודע מה, אתה התייחסת למשהו מעניין, הקימה ומחיאות כפיים וזה. והבנות אצלי בבית שמו לב לדבר מעניין. מי שהיה איזשהו שלב, שמישהו מהם אמר, אחד מהנועמים, לא משנה, אני לא זוכר מאיזה, שהתייחס, אני חושב שזה היה יושב ראש הכנסת, שהתייחס למשפחות השקולות ולמשפחות החיילים. וכשהוא דיבר על משפחות החיילים שנמצאות בקהל, אז קמו באמת כל הצדדים, ומחו כפיים, והסתכלו על המשפחות, ואז גם אותו דבר למשפחות השקולות, קמו וזה. היה אחד, יכול להיות שיותר, אני מניח שיותר, אני ראיתי אחד, שנשאר לשבת, כשדיברו על המשפחות השקולות, ואפילו לא טרח, לא למחוא כפיים ולא לקום. זה מנסור אבס. עכשיו, למה זה חשוב? מנסור אבס היה אבן היסוד של הממשלה הקודמת. מנסור אבס יהיה אבן היסוד של הממשלה הבאה, אם בנט יהיה ראש הממשלה. אין דרך מתמטית אחרת. אין. אין. עכשיו, עזוב את זה שהוא לא מכבד את החיילים שנפלו בשביל שהוא יוכל לא לקום. עזוב את זה. הוא גם לא קם כשדיברו על המשפחות השקולות שנפגעו בשביעי באוקטובר. ביניהם היו לא מעט אזרחים ערבים. נהרגו אזרחים ערבים מהשביעי באוקטובר והלאה. גם בהתקפה של איראן, גם נהרגו, גם במג'דל שמס, נהרגו אזרחים ערבים לא מעט. בשנתיים האחרונות. בסדר? אז כשאתה אומר משפחות שכולות, אנחנו אוטומטית קמים. למה? כי משפחות שכולות אצלנו לא צריך להסביר לנו מה זה, ישר קמים. מה זה משנה אם זה ערבים או יהודים? משפחות שכולות שאיבדו את האנשים שלהם במהלך המלחמה, קמים, מכבדים. הוא לא. לא נאה לו. הוא, ולמה אני מדגיש את זה, מי שהולך להצביע לבנט או שמאלה ממנו במהלך הבחירות הבאות, קחו את זה בחשבון. אם זה בסדר לכם שיהיה מי שמחזיק את הכרטיס לממשלה, זה הוא. זה אבס מנצור. מי שמחזיק את הכרטיס לממשלה שהיא רק לו ביבי, זה הוא. טוב לכם? זורם עם זה. סבבה, אין בעיה עם זה. רק שקחו את זה בחשבון, אל תפקו אחר כך.
טוב,
אני סיימתי. בסדר. I rest my case. אבל איזה יופי, אתה היית בן אדם מאוד נחמד.
כן, נתתי לך
במה. You're a nice guy.
כן,
very nice guy.
מנהיג האופוזיציה, אני.
כן, כן, תשמע, היה הרבה הגיגים בנאום של... רגע, בואו נדבר רגע על הנאום, לפני שאנחנו נחזור לנאום של טראמפ. לפני שזה... הנאום של יושב ראש הכנסת. קודם כל, מבחינתי היה אחלה נאום.
איך אמר טראמפ? היה ארוך, ארוך.
היה, כל נאום שהוא לא של עצמו, הוא מאוד ארוך.
שלא היה הכי ארוך.
ברור. אבל יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, נסע באמת אחד הנאומים הטובים והמלכתיים שהיו, שאני שמעתי.
כן, נכון.
אבל הביקורת על הנאום שלו מדהימה. עכשיו, קודם כל, אני שמעתי בטעות ערוץ 11 אחר כך, ואז בערוץ 11, יואב, איך קוראים לו הפרשן הזה? יואב, זה עם ה...
לימור?
לא, 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 יואב לימור כבר, עליו השלום. יואב, משהו, אני יכול להגיד עם הקרחת, מה אכפת לי, אנחנו בני, זה אותו דבר.
באיזה ערוץ?
11. יואב, משהו, והוא אמר, תקשיבו, זה אחד הנאומים הכי לא מקצועיים, הכי לא זה, הכי... העביר עליו ביקורת, חבחה על הזמן. עכשיו, אני אמרתי רגע, ואני שומעתי את הנאום הרגע, תקשיב, הכי ממלכתי, הכי מקצועי, הכי חד, דיבר אנגלית רעותה, בין היתר, תקשיב, מה אתם רוצים ממנו? ואז, לא הוא, אנשים אחרים התחילו להגיד, כן, אבל זה שהוא הוריד את הסיכה של החטופים. אז בוא נסביר למי שלא מבין. את הסיכה הזאת של החטופים שהוא הוריד,
no.
ושם על השולחן, הוא קיבל מאבא של אחד החטופים, שבאותו יום חזר הביתה. אז הוא אמר, הוא מרגיש אפשרות, הצורך, הוא, כאילו, להוריד לא את זה,
הוא,
כאילו...
הוא אמר לו שהוא יענוד את זה כל זמן שהבן שלו...
בדיוק, בשביל. והנה, הוא חזר, אני מוריד את זה. זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בחטופים, בחטופים הלא חיים שאנחנו בעזרת השם נקבל. בוא, גם לא צריך לחפש כל 10 דקות את מי לתלות. קצת להירגע.
כן, זה נכון.
אפשר להתמקד בצחוקים על הפיד, אם מי שממש ממש רוצה.
כן, אפרופו חטופים, אתה הרגש את הצורך היום לחטוף את השידור, אני רואה.
אתה טועה או מטעה? אתה יודע מה? רגע, אז אני אגיד לך מה לעשות עכשיו.
אנחנו נעבור לשיר.
אז לא, אנחנו נעבור לשיר עכשיו.
אולי כדאי שנעבור לשיר.
אנחנו נשים עכשיו שיר.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו,
לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי
ואנחנו נאלצים להיפרד מהשיר היפה הזה ואיתנו על הקו תת אלוף במילואים ארז וינר שלום לך ארז
שלום שלום
מה שלומך?
ערב טוב
בימים אלה
ערב מבורך
קודם כל זה וינר או וינר? יותר מתאים וינר
כן, האמת שהמקור זה וינר לפני הרבה שנים שאבא שלי הוציא דרכון ראשון ממש בשנות ה-70 אז הפקיד משרד הפנים אמר לו בוא נעשה את זה וינר וזה תפס ג'נרל וינר נשמע טוב מאוד
לגמרי לגמרי אנחנו איתך ויש לנו באמת כל כך הרבה שאלות אליך, אבל בוא נתחיל עם הדברים החשובים יותר. עזה, ביום שאחרי, מה לדעת רק צריכה להיות תפיסת הביטחון של צה"ל? קודם כל
צריך לומר
ביושר
שאנחנו עדיין לא ביום שאחרי. אנחנו אמנם בהפסקת המלחמה, היא יכולה להיות, מה שנקרא, הפסקת אש מתמשכת אם החמאס יעמוד בתנאים שעליהם הוא חתם ועליהם המתווכות תתחייבו בשמו. והיא יכולה להיות חזרה ללחימה אם החמאס לא יפורז מנשקו, כמו שאמר נשיא ארצות הברית כולל היום. אבל השאלה, אם אתה מסתכל קדימה ואומר, בוא נגיד שעברנו את השלב הראשון ובוא נגיד שעברנו את השלב השני של חזרת החטופים והפירוז מנשק, אזי הדבר האידיאלי הוא שעזה תרוקן למרבית יושביה, ונכון שבתוכנית של הנשיא טראמפ לא מופיעה מילה הגירה, זה חלק מהתנום שהוא שילם כדי להביא את כל אותן מדינות ערביות לשולחן, אבל בהחלט מוזכר שם את העניין שכל מי שרוצה יוכל לעזוב, וגם יהיו מדינות שכנראה יקבלו אותו, אם נזכיר את אינדונזיה שפתאום נכנסה למערכה ועוד כן. מדינות נוספות. ואני מעריך שברגע שהגבולות ייפתחו, אפשר יהיה לצאת לצורת עזה, על פי סקרים שעשו הפלסטינים בעצמם, 60-70% ישמחו לצאת, גם אם יגידו לעצמם שהם עוזבים, נגיד רק לזמן מסוים.
השאלה אם זה לא אותם 60-70% שמה שנקרא רוצים... לגור פה בשקט ורוצים קצת שקט, ומה שישאר לנו פה זה בעצם חמאס ומשפחותיהם.
בתכלס גם טוב.
אני כתבתי עם חברי פרופסור סיבוני לפני כמה חודשים, מאמר שנקרא אין חפים מפשע בעזה. ברצועת עזה, מאז שישראל ברחה משם ב-2005, ועוד לפני כן למעשה שכבר לא פעלנו במרכזי ערים תקופת הסכמי אוסלו. מערכת החינוך שהעולם שילם עליה, שאונר"א ניהלה אותה, לימדה אך ורק שנאה ורצון לרצוח ולהרוג את היהודים, ראינו את זה ב-7 באוקטובר, נשים זקנים וטף. כולם לקחו חלק, ולכן אני לא חושב שאפשר לעשות הפרדה בין חמאס ולא חמאס. יש כמובן פעילי זרוע צבאית, יש כמובן כאלה שאנחנו יהודים מודיעינית וסימנו אותם, ואנחנו מאחר שהארכיון של חמאס בידינו, אנחנו יודעים להגיד מכל ה-130,000 אנשים שהיו פעילים והיו גם מקבלי משכורת מחמאס, אבל מעגל התמיכה הוא הרבה יותר רחב.
אני רק כדי לחזק את מה שאתה אומר, אני רוצה להזכיר שחמאס עלה לשלטון באופן דמוקרטי, הם נבחרו, זאת אומרת שמישהו בחר בהם.
גם ביהודה ושומרון, כן.
כן, בהחלט.
יש סיבה שהם בחירות ברשות הפלסטינית.
לגמרי.
וכנראה גם לא היו בזמן הנראה לעין.
כן. אתה היית עושה משהו אחרת בהתנהלות? כי אנחנו יודעים שהיה נורא קשה לפעול בעזה בגלל אותם חטופים שרצינו אותם כמובן בחיים, כולנו רצינו אותם חזרה בחיים. אבל היית... פועל אחרת על מנת אולי לזרז את החזרה שלהם?
תראה, במעלה הדרך עשינו מספר טעויות. הטעות הכי גדולה שלנו הייתה אחרי הפסקת האש הראשונה, הסכם החטופים הראשון בנובמבר 23, תחילת דצמבר 23, שחזרנו ללחימה, ומהר מאוד ויתרנו על העניין של שליטה בשטח ושל ממשל צבאי, והכנסנו בצורה בלתי מבוקרת, בלחץ אמריקאי, אבל בצורה בלתי מבוקרת הכנסנו סיוע לתוך הרצועה. זה משהו, זאת טעות קולוסלית. לאחר מכן, כל התהליך של הפשיטות והורדת היכולות והאמצעים, אבל זה ממש...
יש טול כזה בצהל, פשיטת הפשיטות? האמת שאני חייב להגיד, אני לא בכיר בצהל, אבל זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, לכבוש ולצאת, ולכבוש ולצאת, מה? איפה ההיגיון פה?
יש צורת קרב שנקראת פשיטה. אבל כשאתה מסתכל על תוכנית אסטרטגית, כשאתה מסתכל בצורה מקצועית וצבאית על בעיה, על הבעיה שרצועת עזה מייצרת, כי בעיה צבאית, עזוב שנייה עכשיו את אותנו. כך גנרל בריטי, גנרל צרפתי, גנרל אמריקאי, תגיד לו, זה הבעיה, תן פתרון. כולם היו באים עם פתרון דומה לפתרון שאנחנו בפיקוד הדרום הצענו, והוא כיבוש שטח, שליטה במשאבים, במקרה הזה שליטה בסיוע הומניטרי, והפרדה בין אוכלוסייה לבין טרור, או נקרא זה הפרדה בין אוכלוסייה לבין החמאס. ופה, לאורך כל שלבי הלחימה, הדרג הצבאי הבכיר, גם ברשות הרמטכ"ל הקודם, ולצערי גם ברשות הרמטכ"ל הנוכחי, התנגד לעניין הזה, ולא נתן למעשה להתקדם למה שיכול להביא להכרעת החמאס הרבה יותר מוקדם, גם אם לא נלך עכשיו שנה אחורה, כי נגיד, הממשל ביידן והלבנון והאיראן, נלך רק על התקופה הנוכחית, הרי כשחזרנו להפסקת האש השנייה ללחימה במרץ, היינו צריכים להיכנס לתוכנית הרחבה המשמעותית, בעצם למה שעשינו בחודש האחרון, אם היינו עושים את זה אז, שליטה מלאה בסיוע, הפרדה, מה שהממשלה ביקשה והצבא לא עשה, או עיר הומניטרית, הפרדה בין אוכלוסייה לבין טרור, וכיבוש העיר עזה, אזי מה שהשגנו היום, היינו יכולים להשיג כבר באזור אפריל או מאי, היינו חוסכים הרבה...
אז למה באמת הם הלכו לשיטה? מה הנימוקים שלהם, מעניין אותי לשמוע ממך, מה הנימוקים שלהם לבחור דווקא בשיטה הזאת ולא כיבוש הרצועה מההתחלה, עוד לפני שהיה לחץ של ביידן?
או שזה נימוקים פוליטיים?
זה לא נימוקים פוליטיים, אבל זה נימוקים לא מקצועיים, ונימוקים שיש בהם כל מיני אג'נדות שלצערי חדרו לצבא בהרבה מאוד שנים האחרונות.
מי הסכמי אוסלו? מי הסכמי אוסלו שלקחו קציני צהל לשבת בחדרי הדיונים?
מי הסכמי אוסלו, אני קורא לזה תסמונת החליפות האפרות.
כן.
אמנון נמשך כסגן הרמטכ"ל שמוביל את צוות המשא ומתן ומעלה קציני הצבא לחליפות כדי שלא ירתיעו את עמיתיהם. או כמו שכבר קוראים להם היום בשנים האחרות, מקביליהם. כן, כל אותם רוצחי פתח שפכו להיות פתאום מקבילים, ומקבלים תארים ודרגות. ומאז זה הלך והתעצם לאורך השנים, אז אנחנו רואים שהפצ"רית רחבה דעה שאי אפשר לפנות אוכלוסייה, וחייבים להכניס סיוע הומניטרי, בניגוד לחוק הבינלאומי. אנחנו רואים את גוף מתאם הפעולות בשטחים, ש... מתנגד לממשל צבאי ומוציא כל מיני מצגות שווא מפחידות וכמה זה נורא וכמה זה היום וכמה זה יעלה הרבה. אנחנו רואים את ניצן אלון וצוותו שהופכים את המשימה של השבת החטופים למשימה של הגנה לחטופים מפני חיילי צהל ומגבילים את חופש הפעולה והתמרון באופן יותר ממה שנדרש לטעמי בהסתכלות הכוללת על המערכה, ורמטכ"ל, שגם רמטכ"ל חדש שנכנס, שבהתחלה מדבר על ניצחון והכרעה והכרעה מהירה, ומאשר תוכניות מאוד התקפיות, מהר מאוד חוזר לזמירות
הישנות. מיישר קו, כן.
מיישר קו עם המערכת, כן. כי רמטכ"ל החליפו, אבל כל המערכת הבחירה של סביבו, רובה ככולה, אנשים.
בהחלט. עכשיו, כשהחטופים, תודה לאל אצלנו כבר, החיים לפחות, מעניין אותי לשמוע מה דעתך על גזר דין מוות למחבלים.
תראה, אני אומר ככה, קודם כל גזר דין מוות למחבלים קיים. לא צריך להמציא אותו, הוא קיים, דרך אגב, גם לא צריך חוק מיוחד, הוא קיים בחוק הישראלי, בטח בחוק הצבאי, קיים, ולא מפעילים אותו, מגוון של סיבות, אני באופן אישי תולך בו, אני אומר רק שמעבר לעונש מוות למחבלים, אנחנו צריכים לעשות עוד דבר מאוד חשוב, וזה עכשיו, אחרי שקרה מה שקרה, לקחת את מסקנות ועדת שבגר, שישבה בעקבות עסקת שליט והחזרה ושחרור של למעלה מאלף מחבלים תמורת גלעד שליט, וקבע כללים וקריטריונים לגבי מה מדינת ישראל תעשה. ותחמיר, אני אפילו הצעתי השבוע שימנו לוועדה הזאת את צביקה מור, אבא של איתן מור הגיבור,
כן.
את איציק בונצל, אבא של עמית בונצל, השם יקום דמו. ועוד גיבורים כאלה ואחרים, מפורום תקווה, מפורום גבורה, שלכל אורך השנתיים האחרונות, למרות שהבנים שלהם לחמו, למרות שהבנים שלהם היו בשבי, אמרו לכל אורך הדרך מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. בעיקר לא נכון לוותר ולא נכון להיכנע. וצריך לקבוע, לעגן כללים כאלה בצורה מסודרת בחקיקה ראשית, ואפילו להפוך את זה לסוג של חוק יסוד, שאי אפשר לוותר אותו מחר מחרתיים בהינף יד. ולכן זה שני כלים שהייתי מכניס אותם, גם הסוגיה של העונש מוות, שכמו שאמרתי, הוא קיים, רק צריך לממש, וגם הסוגיה של התייחסות לגבי שחרור חטופים.
מה יגרום, גם אם עושים עכשיו ועדת שמגר 2, נגיד משודרגת, והיא תגיע למסקנות, מניח...
הוא אמר, ברגע שמחוקקים, אז זה כבר מחייב.
ואז מה, אפשר יהיה לעקוף את זה? ברגע האמת? ימצאו דרך. ימצאו דרך לעקוף את זה.
אפשר ברגע האמת גם את זה לעקוף. יחד עם זאת, זה לוקח אותנו צעד אחד קדימה. אני חושב שלמדנו הרבה דברים במלחמה הזאת. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת עוד צעד מאוד מאוד חשוב קדימה, עוד מעבר לעניין הזה של מה יהיה ביום שאחרי, להסתכל על מה קרה לנו בשנתיים האחרונות, מה קרה לנו בשנים שלפני כן, ולמהר ולכתוב מחדש את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, למחוק את תפיסת השקט יענה בשקט וההכלה, ולעגן את מה ששמענו השבוע בכנסת מהנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו, את השלום מתוך עוצמה, תפיסת ביטחון שחוזרת ועוסקת בהכרעה, שמדברת על אכיפה, שמדברת על עוצמה ביטחונית, מדינית, כלכלית, טכנולוגית, כחלק מתפיסת ביטחון של מדינת ישראל, כי האויבים שלנו מסביב לא יפסיקו לשנוא אותנו, אבל חלקם ירצו להיות חברים שלנו, בגלל הכוח שלנו,
חד משמעית.
כולה שיש לנו היום העצמה הכי חזקה בעולם. ראינו את זה, שמענו את זה רק בסוף השבוע האחרון מנשיא טראמפ בכנסת.
לגמרי, לגמרי. תשמע, מעניין אותי גם, הרי לפני השביעי לאוקטובר, דובר על הערכים של צה"ל, פרופסור אסא כשר, שמתעסק עם כללי אתיקה, השמיט מכללי האתיקה של צה"ל את המושג ניצחון. אתה מרגיש מתוך ההיכרות שלך את הלוחמים, משהו השתנה שם? אחרי השביעי לאוקטובר?
אני לא חושב שהייתה לנו בעיה עם הלוחמים, אני חושב שהייתה לנו בעיה עם המפקדים. שוב, לא מפקדי השדה, אבל כן, חלק מהפיקוד הבכיר של צה"ל, שהתבלבל כקונטרה לסדרה שהייתה עוד 12 או 13 של מה קרה בצה"ל, אז יש לי פודקאסט שאני... מקליט עם חברי פרופסור סיבוני, שנקרא פרופסור והווינר, ושם עסקנו ביום שישי במה קרה לצה"ל, אבל מזווית הראייה שלנו. מה קרה? מה קרה שמפקדים, גם כולל מפקדים קרביים ואמיצים וגיבורים, שמגיעים למטה הכללי, ופתאום כאילו איבדו משהו מסוים, פתאום לוקחים קו של מסתכל על העולם, מסתכל על האמריקאים, מסתכל על לגיטימציה, מסתכל על החוק והדין הבינלאומי, ורק לא מסתכל על הדברים הפשוטים והברורים. ואני חושב שלא, לא בגלל שהחיילים התבלבלו, אבל כדי שהמסר של המערכת תהיה נכון, כי אני נלחמתי בשעתו באסא כשר ובקוד
האתי, כן.
לצבא, כי הוא הוציא משם הרבה דברים, הוא הוציא משם את אהבת הארץ, כי אהבת הארץ זה משהו שמחנך ללאומיות ויכול לגרום ללאומנות, הוא הוציא את אהבת הארץ, הוא הוציא את הערך של אחוות לוחמים. הפך אותו לרעות. למה לא אחוות לוחמים? כי לא כולם לוחמים. הוא הוציא את ערך של מוסר הנשק, למה הנשק לא תחור. זה לא מוסר, זה לא תואר הנשק, סליחה, זה מוסר לחימה. וכל מיני מילים מכובסות, ואני באיזשהו שלב, באחד מהאימותים בין, נשאלתי אותו, תגיד, הקוד הזה הוא כזה טוב, זה אוניברסלי. סוך העניין אפשר לאמץ אותו למצוות אחרים, הוא אמר לי בהתלהבות כן, אמרתי לו, גם לצבא הגרמני. והוא ענה כן, לפני שהוא תפס את עצמו על מה הוא אמר בעצם. אז היה ניסיון של אלעזר שטרן, קצין חינוך ראשי, להחזיר חלק מהערכים ברשימת הערכים. הניצחון חזר בצורה כזאת או אחרת, את אהבת הארץ לא החזירו, כי זה היה גוטה מדי. אז עשו איזה משהו...
אני לא מכיר לוחם אחד שנלחם שלא בגלל אהבת הארץ.
הלוחמים נלחמים בשביל אהבת הארץ, הלוחמים קמים להסתער בשביל ערך אחבת הלוחמים, בגלל החייל של ידם, בגלל המפקד שלהם, בגלל החבר שלהם. לכן הם יזנקו לתוך האש, וראינו את זה בשנתיים האחרונות, פעם אחר פעם, מהשבעה באוקטובר. לכן בהזדמנות טובה, אחרי שנתקן תפיסת הביטחון, מקביל נתקן גם את רשימת ערכי צה"ל, ונעשה בה צדק.
בהחלט, בהחלט. תגיד לי, מעניין אותי, אתה כאיש חובש כיפה, ציונות הדתית נקרא לזה, יש תקרת זכוכית בצהל? כי אתה יודע, לצערי, ואני אומר את זה ממש לצערי, עם כאב רב, בתי העלמין מלאים באנשים מהציונות הדתית. אבל הם כנראה טובים רק בשביל זה. כי יש, לטעמי לפחות, איזושהי תקרת זכוכית בצהל, שמשם וצפונה לא מגיעים אנשים עם כיפה סרוגה. אתה גם רואה את זה?
יש בעיה שהיא קצת יותר רחבה. יש בעיה שצבא, שהוא לא נמצא במלחמה, אזי הוא מקדם את מה שנקרא, את מי שבחבר, הוא מקדם את מי שבסדר. לכן כל מי שהוא חריג מהשורה הזאת, הרבה פעמים מוצא את עצמו מוסת
הציר. אבל הציונות הדתית זה לא כל כך חריג בנוף של צה"ל. זה חלק ניכר מהיחידות הקרביות.
נכון, ולכן אתה... אני הולך עוד קצת כמה וכמה שנים אחורה, אני בסך הכל כבר משוחרר עוד 12 שנה לדעתי, ויש פה פרספקטיבה. אבל אתה רואה, הרבה מפקדים בולטים, קרביים, לוחמנים, נועזים, שזזנו הצידה, וכל מיני מפקדים, נקרא לזה יותר בסדר, הבינוניים יותר, המסודרים יותר, אלה שלא עושים גלים, שמתקדמים והולכים הלאה. ואתה רואה, תופעות של, נקרא לזה סוג של עדתיות, איך שורה של רמטכ"לים צנחנים מקדמים צנחנים לחשבון מפקדים טובים מיחידות אחרות, מאוד חיינה וחיינה, בין השאר, אתה גם רואה, כן, אני שמעתי את האמירה הזאת מרמטכ"ל מסוים של אני לא יכול למנות אותו למח"ט חטיבה סדירה מסוימת כי לפניו היה מח"ט דתי והוא גם דתי.
אוה.
אם הוא טוב, הוא טוב, אם הוא לא טוב, הוא לא טוב. אתה לא תקדם מח"ט לחטיבה בגלל שהוא אשכנזי, ספרדי, דרוזי, או לא יודע.
חד משמעית, זה א' ב'.
הייתה תקופה ארוכה מדי שבה מילואים באמת לא עסקו בדבר הכי בסיסי, בדעת מתפקידי הפיקוד ומתפקידי הלחימה, זאת אומרת מי המפקד שאותו אני רוצה שיוביל את החיים לקרב, כי היו פחות אוהבות כאלה ואחרים. אני חושב שמה שקרה קרו שני דברים. אחד, באמת צמחה שורה רחבה מאוד של מפקדים, כמו שאתה אומר, מהציונות הדתית, שאתה כבר לא יכול להתעלם ממנה, אתה גם לא יכול בגלל לדלג עליה, היא כבר... היא להפוך מושא מצד לצד. הדבר השני, המלחמה הזאת בהחלט סימנה מפקדים בולטים שעשו דברים הירואיים בקנה מידה שאני לא חושב שכל אותם לשעברים, כולל אני, יושבי אולפנים, שיושבים ומדברים ומספרים מה היה, אפילו יכולים להתקרב לגבורה ולניסיון המבצעי והקרבי שיש להם. ואנחנו צריכים לראות שהמפקדים האלה הם שורת הפיקוד וההנהגה הבאה של הצבא.
חד משמעית. חד משמעית. ככה אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לעבור ברשותך לשביעי לאוקטובר.
יום לשישי באוקטובר.
לא, זה שביעי בבוקר.
כן.
ליום הקשה והמטורף הזה. אתה יכול לשער, אולי ככה לנסות, להבין מה באמת קרה שם? איפה היו כולם? הרי אין מחלוקת שהשבק ידע. השבק הוציא לי בארבע לפנות בוקר צוות תקילה, להוציא שם שני לוחמות שבק, הוא לא אמר להם תבואו, הוא שלח צוות להוציא אותן. זאת אומרת שהוא ידע שיש בעיה.
הוא הזיז ראשי אגפים של השבק.
איפה היו כולם? איפה היה צהל? איפה היה חיל האוויר? אני חושב שהגורם היחידי שעבד שם הייתה משטרת ישראל.
תראה, קרו לנו פה שלושה דברים. אחד הקונספט שאני לא חושב שהשבק ידע. אני חושב שבשבק היה את כל המידע, וגם בצד, היה את כל המידע. אבל הייתה קונספציה כזאת, שגם שבמהלך הלילה באותן שיחות, רונן בר והרצי וכמובן פיקוד הרום שמדברים על המידע ועל המודיעין, שנמצא, אבל הפרשנות שלהם היא שסינואר חושש שאנחנו נתקוף אותו, ולכן הוא עושה צעדים כנגד. הדבר הראשון זה באמת אותה קונספציה מאוד 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 עמוקה, שפשוט שימשה את הדעת של אותם אנשים, והם גם פעלו בצורה לא עצמאית ולא מקצועית. בשיחות טלפון, כל אחד מביתו, כל אחד במקומו, היחיד שנסע והגיע לה באמת לבסיס, מהבחירים, זה היה דווקא ראש השבק, זה לא שעזר משהו. אז זה דבר אחד. שני הדברים הנוספים שקרו, הייתה פה הפתעה בסיסית והפתעה מצבית. הפתעה בסיסית קשורה לאותה קונספציה, אנחנו בעצם לא האמנו שחמאס מתכוון לתקוף אותנו. וההפתעה המצבית הייתה שהוא הצליח במתקפת, במכת הפתיחה שלו, לעבר מהמערכת ולשתק את כל מערכת הפיקוד והשליטה. עובדת עזה, חטיבות המרחביות, המוצבים, התצפיות, למעשה כל המערכת הותקפה בו זמנית ואיבדה שליטה. ולכן גם העובדה, גם הפיקוד, גם חטיבת המבצעים לא תפקדו בשעות הראשונות, וגם מה שהם ניסו לעשות, אתה שואל איפה היה חיל אוויר בשעות הראשונות, חיל אוויר הלך למשימות פריסת כאלה בכלל לתקוף בעומק ולחפש כל מיני בכירים. זה מה שהם עושים בסיבובים הקודמים. לא רלוונטי לסרב הזה. אבל זה מה שהם עשו.
אני שמעתי, מסתובב לפחות ברשתות החברתיות, שאחד הקצינים שהיו בשטח מנסה להקפיץ את חיל האוויר, והוא נהנה ב... אני לא מצליח לשכנע אותם לעלות על המטוסים. אתה שמעת את הדבר הזה?
אני לא מכיר. להפך, אני מכיר הרבה מאוד סיפורים, לא מרשת חברתית, אלא מחברים ומפקודים וממקור ראשון. של יוזמות אישיות שעוקפות את המערכת שהייתה מולבלת של מפקד בצנחנים שמתקשר לחבר שלו בחיל האוויר ומזדיק על דעת עצמו מסוק שיאסוף את הכוח שלו והביא אותו לשטח, וכל מיני שיתופי פעולה אד הוקים כאלה ואחרים, אבל בחוסר שליטה מוחלט. חיל האוויר הוא חיל מאוד מאוד ריכוזי שפועל תמיד בשיטת המפקד חיל האוויר מול הטייס, צורך העניין. מהבור המרכזי מדברים עם כל קוקפיט וכל מטוס, הכל בשליטה והכל בטח בעולמות הטש של עזה, של יהודה ושומרון, של אזורי הגבולות. וברגע שהמערכת מלמעלה קורסת, המערכת למעלה בתמונת מצב אפסית, אז זה המערכת לא מתפקדת, זה היה צריך להיות מתוקן הרבה יותר מהר. זה שזה קרה זה תקלה. זה שבשעה 8:30 זה כבר לא מתאפס, כבר נגיד לאן שצריך, ולוקח לדעתי עוד איזה שעה, שעה פלוס, עד שמפקד חיל האוויר ואלוף פיקוד הרום מדברים ביניהם ומיישרים איזשהו קו של תקיפות לאורך הגדר, אבל זה זמן ארוך מדי, שעל הזמן הזה שילמנו במחירים מאוד יקרים.
בהחלט.
אני רוצה, לגבי השביעי באוקטובר, שאלה אחרונה, אני רוצה לחדד את השאלה של שחר ולהוסיף עוד משהו קטן. הבעיה שלי פה, מה שאני לא מצליח להבין ושאנחנו שואלים כל הזמן את המרואיינים שלנו על אותו אירוע, זה שאם ראש השבק היה לו איזשהו תחושה או מחשבה שדברים קורים ולפי מה שאנחנו מבינים הייתה לו כי הוא פעל בהתאם, כשאתה מדבר כראש השבא, כשאתה מדבר עם הרמטכ"ל בשתיים בלילה, ואתה עושה דברים מסוימים באמצע הלילה, הדבר הכי מתבקש שיעשה בשלב הזה, לפי כל הגורמים שאנחנו מדברים איתם גם, זה לידע את ראש הממשלה, לידע את הדרג המדיני.
את הבוס
השאלה, הישב. השאלה שבאמת, בצורה נורא תמימה אני שואל, לא מצליח למצוא לזה תשובה מאף גורם שדיברנו איתו, למה לדעתך למשל, לא היה הרמת דגל לדרג המדיני בערב שלפני, אם לא בשתיים בלילה, אם לא בשלוש.
קודם כל, אני לא חושב שראש המקדה, גם הצעד הזה שאתה רומז אליו, שמדברים עליו לא מעט, ששליחה צוות הטקילה, צוות הטקילה לא נשלח בגלל שחשבו שהולכת להיות פשיטה או פשיטה. צוות הטקילה נשלח, כי זה חלק מתנגולת שתפקידה בסוף לאפשר למערכת המודיעינית לסגור מעגלים בצורה יותר מהירה, ולא בשביל לסכל פשיטה. בסדר, לא מרחיב יותר מזה. אבל נשאר את זה שנייה בצד, כי השאלה שלך היא עדיין שאלה נכונה וטובה, כי למה לא הקמתם את שר הביטחון? בוודאי. למה לא הקמתם את ראש הממשלה? לשניהם יש מזכירים צבאיים, לא צריך לקשר אליהם באופן אישי, אפשר לקשר, ומה זה אפשר? צריך לקשר למזכיר הצבאי של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, כדי שהם יהיו מותקנים בתמונת המצב. התשובה ללמה לא, היא מתחברת להתנהלות ארוכה, לאורך שנה לפחות של לפני המלחמה, של יחסי עבודה מאוד, מאוד קלוקלים, של התנהלות ושל אמירות, גם של שרה, גם של ראש השבת, גם של הרמטכ"ל, בסוגיות הרפורמה המשפטית. ודברים, בוא נקיד, של סוג של חוסר הערכה וחוסר שיתוף פעולה בין ראשי מערכות הביטחון לבין הדרג המדיני. ובסוף זו תוצאה בלתי מתקבלת על הדעת, כי בסוף אתה יודע, מטבע הדברים אומרים, אתה הראש, אתה השם, כן, לראש הממשלה יש אחריות מוגברת, לשר הביטחון יש אחריות להפעלת הצבא בוודאות, אבל איך אפשר לדרוש מהם אחריות אם בסוף היה להם אפס מודיעין והם מתעדכנים פחות יותר כשהעסק לא קורה?
בהחלט. טוב, אנחנו ככה, עוד מילה רק לסיום, אנחנו נראה אותך מתמודד לכנסת באחת המפלגות? לא, זה לא הכיוון?
אשתי לא מרשה לי.
אני יכול להבין אותה, אבל בשם עם ישראל, אני אף פעם לא מדבר בשם עם ישראל, אבל בשם עם ישראל אני נורא מצטער על זה, כי הייתי מאוד רוצה לראות אותך ואנשים כמוך איכותיים בכנסת ישראל, זה חסר לנו.
ואני אוסיף על ההערה של שחר, זה לא בכנסת ישראל, יש הבדל בין לרוץ עם מפלגה בשביל להיות חבר כנסת או סגן שר או שר, לא שאני מזלזל, אבל יש הבדל אחד, לבין להיכנס לפוליטיקה על מנת להיכנס להנהגה של המדינה, שזה אירוע אחר. אני חושב שאנחנו צריכים אנשים כמוך,
חד משמעית,
להנהגה של המדינה, בטח שאנחנו מסתכלים קדימה, בוא, נתניהו וכל הגוורדיה מסביב, זה לא לעולם חוסן, והם לא יישארו שם בעוד 5 ו-10 שנים מהיום. אנחנו צריכים את ההנהגה, ואני אומר את זה בתור אזרח שזה, ואין לי שום זה, אנחנו צריכים אנשים כמוך, בהנהגה של מדינת ישראל, ולא כחבר כנסת מן השורה. זה מה שאני חושב לפחות.
אז תחשוב על זה עוד פעם.
תראה, קודם כל, אני כבר עשרות שנים, שנקרא, בשליחות המולדת, 26 שנה בשירות סדיר, ועוד 12 שנים בשירות מילואים, כולל בשנה וחצי במלחמה הזאת. ואני מניח שאני אמצא את הדרך להמשיך ולתרום גם במישור הזה.
ארז וינר, תודה רבה. נעמת לנו מאוד, תת-אלוף במילואים.
תודה לכם.
תודה, כל טוב. ביי ביי. ואנחנו נעבור לשיר ונסיים את השידור.
והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר
אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה כשניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש. והשם התברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם התברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב.
ואנחנו מאמינים שיהיה לו תמיד רק טוב, ואנחנו חזרנו. נחזור קצת לנאום של טראמפ, אי אפשר שלא להזכיר את זה עוד פעם, עוד יותר פעם, ועוד יותר ועוד יותר.
איזה חלק אתה רוצה לחזור? היה הרבה חלק
אפשר. זה היה מטורף. אני אהבתי את הקטע שהוא פנה לרמטכ"ל ואמר לו, אפשר ללהק אותך להוליווד.
אתה ראית את התגובה של הרמטכ"ל? הוא מסתכל עליו, הוא עושה מעניין עם הראש, ואומר לו, תודה, תודה, תנק יו, תנק יו. עכשיו יש עוד שאלה. הוא דיבר, כשהוא דיבר על העניין של תן לו...
תן לו חנינה.
בוז'י, איפה אתה? איפה בוז'י? איפה בוז'י? איפה בוז'י יושב פה?
בוז'י, 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 בוז'י.
תרשום, תרשום, חנינה, אלא לאיש פה בכחול.
רשמת?
אבל כשהוא אמר חנינה וזה, אנשים קמו מחו כפיים. בסדר? מי קם ומחה כפיים?
מה, הראשון?
כן. ליברמן.
ליברמן. ליברמן.
עכשיו, יכול להיות שתי סיבות. אחד, שהוא בעד שיתנו לו חנינה.
או שהוא מפרס את דרכו לממשלה הבאה.
זה אחד, זה מתחבר עם האחד. שתיים, שהוא לא יודע אנגלית. רק שם את זה פה על השולחן. כאילו כל אחד שיבחר מה שהוא רואה לנכון. שתי האופציות טובות.
כן.
שתי האופציות הגיוניות. אחד מהם נכונה. כל זאת ועוד בפרק הבא.
תקשיב, אתה שמת לב אבל שהוא אמר לו, תן לו חנינה, הוא לא המשיך לדבר. הוא עמד והסתכל על בוז'י בשביל לראות את התגובה שלו.
כן, כן.
הוא חיכה לו.
אבל אני אעיר משהו רק על הדבר הזה. בארצות הברית, להבדיל מישראל, לשיטת המשפט האמריקאית, הנשיא יכול לחון את כל מי שהוא רוצה בכל שלב עבר בסיטואציה המשפטית.
גם אצלנו?
לא.
כן?
אתה לא יכול.
אני מזכיר לך את החנינה שניתנה לבקניקים בקו 300.
אחרי שהם הודו באשמה.
אבל זה היה תוך כדי משפט.
לא, לא, כן, אבל הם הודו באשמה. אתה לא יכול לחון בישראל, זה לא בארצות הברית, בישראל אתה לא יכול לחון אף אחד שהוא לא אשם. רק הוא אשם ורק אז חנינה. ככה זה עובד. בארצות הברית, הנשיא יכול לחון את כל מי שהוא רוצה בכל שלב של המשפט, מהשלב הראשון.
ראינו.
ראינו את ביידן.
ביידן חנן את עצמו ואת הבן שלו.
את הבן שלו, בשלב, הרבה לפני השלב ההרשעה.
כן.
בסדר, שכאילו עוד הוא לא ממש הורשע. אז אני רק אומר שפה זה לא יכול להיות, ומעבר לזה, אני חושב שאנחנו גם לא כל כך רוצים. אנחנו רוצים ש...
לא, לא רוצים.
אנחנו לא רוצים שנתניהו יקבל חנינה.
לא.
אני רוצה שהוא ילך, מה שכן אנחנו רוצים, זה סוג של הקפאת תהליכים. אני רוצה שכרגע בזמן מלחמה לא יהיו הליכי משפט, שימו את זה רגע בצד, אל תתנו לו חנינה, שימו את זה רגע בצד, זה בוא, זה לא, כולנו מסכימים שהמשפט הזה הוא לא באמת באמת חשוב, בסדר? אם יש שני בקס בני, או שלושה בקס בני, או דונלדק אחד ומיקי מאוס, בוא, זה לא כזה משנה, שימו את המשפט הזה בצד, ייגמר,
אני חייב להגיד לך,
ייגמר,
שפטו אותו. עורכי דין של נתניהו, מפרקים את המשפט הזה לגורמים, לא משאירים אבן על אבן, ו...
מצד אבל אחד, האינטרס שלנו היום כרגע
אחד,
לפנות לו את הזמן.
אני לא רואה איך אפשר להרשיע בדברים כאלה, אני קורא הרבה על זה. אני לא רואה איך אפשר להרשיע, באמת, כאילו, זה אבסורד, אי אפשר להרשיע.
אי אפשר
שני,
לא להרשיע.
אני גם רואה, בדיוק,
אי אפשר, אפשר.
איך הם לא ירשיעו, הרי זה כתב אישום למערכת המשפט.
חד משמעי.
אבל תקשיב, זה לא אמיתי, הוא פרק להם שם את הזה, הוא לקח את הסכומים של הסיגרים והשמפניות, פרק אותם לגורמים, הגיע למצב שמי שהרואה חשבון שהכין את הדוח של הסיגריה ושם פעם אומר לו, זה כבר לא מבוסס על חשבוניות, זה מבוסס על הבל פיה של הדס קליין, וכל הזמן שאלו אותי, הגעת כבר למיליון? הגעת כבר למיליון? אז אתה מבין מאיפה בא הלחץ. ותקשיב, זה, העניין, כל השוחד כבר ירד בהתחלה. אבל פה אנחנו מדברים על תיק 2000, וזה מתפרק, או תיק 1000, סליחה. זה מתפרק ומתפורר, ובאופן שיטתי, באמת, עורכי דין של נתניהו מפרקים את הצורה של הפרקליטות, מעמידים אותם במצבים מביכים, במצבים שאין להם מה להגיד.
מביכים למי? מביכים רק למי שעוקב אחרי המשפט.
כן, כן.
הערוצים 12 ו-13, הם עוקבים אחרי המשפט שבא להם.
הם לא מעניינים אותי. הם כבר שנים לא מעניינים אותי. אני לא רואה אותו 11, לא 12 ולא 13.
אבל יש הרבה אחרים שרואים ומקבלים את האינפורמציה האקטואלית שלהם רק משם.
לפעמים אני חוטא בזה שאני רואה מדי פעם איילה חסון. אבל, ופה זה נגמר. זה הרומן שלי עם ערוץ 11, או שיש להם סדרות יפות כאלה, דוקו. אבל שם זה נגמר, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר, באמת, אי אפשר לראות את זה.
אתה יודע מתי אתה תראה הרבה ערוץ
11? אתה רואה את ערוץ 12, אתה רואה דברים למשל טובים שקורים לעם ישראל, ראינו עכשיו את החזרה של החטופים החיים, אמרנו, אך איזה יופי.
איך אפשר להרוס את זה?
איך הם ירסו את זה? ואז הבת שלי שיר אומרת, אני חייבת לבדוק רגע בטלפון, מה הכותרות בערוץ 12. אמרתי לה, עזבי, סתם עצבן אותך. פתחה את הקורות בערוץ 12, רק 4 גופות הוחזרו, רק 4 גופות. כאילו, זה, אתה מבין? לא משנה מה קרה מסביב, 20 חיים פלוס חללים, שלב ראשון של החללים. לא, זה רק 4.
אתה יודע מה מעניין אותי לדעת? כי אנחנו לא נדע, כי אנחנו לא צפינו בזה. אם הנאומים, היה 3 נאומים בכנסת, 4 בעיקרון, אבל 3 חשובים, של נתניהו, יושב ראש הכנסת וטראמפ. אם שלושתם שודרו במלואם בערוצים, בערוצים 11, 12, 13.
לא מאמין.
אני יכול להגיד לכם ככה, ב-14, כל הנאומים, כולל של יאיר לפיד, שודרו בלי הפרעה של שנייה. לא היה פרשנות, לא היה כלום. הנאומים שודרו במלואם.
מי זה היה? כסיף שהעיפו אותו.
איימן עודה.
איימן עודה וכסיף, שהרימו כל מיני שלטים, וזה, אוחנה העיף אותם תוך חצי דקה. וטראמפ אמר לו, איזה יעילות!
טוב, הוא לא רואה באמת איך הכנסת עובדת, הוא קיבל רק את ה...
הטראמפ הזה הגיע לנו, באמת, זה שליח משמיים הטראמפ הזה. אני לא יודע מה היה קורה, באמת, עם קמלה, שעכשיו התבטאה ואמרה שיש ג'נסייד בעזה, עכשיו היא התבטאה על זה.
היא לא, היא תמיד אומרת את אותו דבר, כשאומרים לה, אבל אנשים טוענים שיש ג'נסייד בעזה, מה את אומרת? היא לא אומרת כן, היא לא אומרת לא, היא כמו הליברלים,
לא, עכשיו היא
בלי
שכן.
תשובה.
היא ענתה שכן.
זאת האמת שלהם.
כן.
זאת האמת שלהם. יש הרבה, מסתבר שאמת, אין אחת. יש הרבה, כל מיני, כל אחד יכול להמציא
אנחנו
אמת.
אנחנו חוזרים על זה כל הזמן. יש כמה אמיתות.
כי דברים חכמים צריך להדהד אותם, שכולם ידעו כמה חכם היה לתמוך. רגע, שערוצים 11, 12, 13, והאופוזיציה הישראלית החכמה, כולם הלכו בפה אחד בעד קמלה האריס ונגד המיזוגן, זה הפכפך, הוא יתהפך עלינו. אני מחכה שהוא יתהפך עלינו. הבטיחו לנו מהפך ושהוא יתהפך עלינו כבר חודשים, עברה שנה.
אבל טראמפ...
הבן אדם לא מתהפך.
טראמפ רמז.
בעיה?
מתי הוא יתהפך? הוא רמז.
הוא אמר. הוא לא רמז, הוא אמר. אני איתכם לנצח. אלא אם כן...
יעלה מישהו אחר.
אלא אם כן יעלה איזה ליצן אחד. אבל אני בטוח בכם שאתם עם חכם, וביפי פה יישאר עוד הרבה זמן. הוא מתהפך עלינו כל הזמן, זה מדהים, המהפכים האלה, אה? זה...
טוב שהוא לא אמר את זה וקרץ ליאיר לפיד.
רגע, זה היה לפני או אחרי שאמרו שביבי הרס את היחסים עם טראמפ? הם הרוסים לגמרי. קודם כל רואים את היחסים ביניהם,
מה שמעניין,
ורואים שהם יחסים ממש הרוסים.
שכל אלה שצועקים עכשיו בכיכר החטופים וזה, תנק יו טראמפ, זה אנשים שלא רצו שהוא ייבחר.
רגע, אני רוצה להגיד משהו לתנק יו טראמפ. למי שלא מבין, עכשיו אפשר להגיד את זה, כי ברוך השם החיים כבר פה. ההסכם, ביבי ניסח אותו, ביבי כתב אותו, ביבי יזם אותו.
ודרמר.
טראמפ, ודרמר, חד משמעי. וטראמפ הציג אותו לעולם כתוכנית שלו, כי הוא לא יכול להציג את זה
ברור.
כתוכנית של ביבי, מן הסתם. הציג את זה כתוכנית שלו. מי שלא מבין את זה, הוא פשוט כל כך שונא את נתניהו, שהוא לא מוכן לראות את זה. לא, אבל זאת המציאות.
איך אומרים, הוא לחץ על נתניהו לקבל את זה.
בדיוק. אפשר לראות את המציאות, ועדיין לא לתמוך בנתניהו.
אגב,
הכל בסדר.
אלה שאומרים שהוא לחץ על נתניהו כדי לקבל את ההסכם, סתם מעניין אותי לדעת, כמו המורה של יאלי. איך אתם יודעים? איך אתם יודעים?
שהוא לחץ על נתניהו?
שהוא לחץ על נתניהו בשביל לקבל... איך אתם יודעים שהוא לחץ... שטראמפ לחץ על נתניהו לקבל את ההסכם? אתם ישבתי שם בחדר?
אמרו בערוץ 12, מה זאת אומרת?
איך הם יודעים?
איך בערוץ 12 יודעים? הם יודעים הכל. הם יודעים הכל, הם יודעים הכל. כשהחייזרים יפלשו, הם קודם כל יודיעו לערוץ 12.
ששמאלני אחר אמר את זה, ואז שמאלני א' מצטט את שמאלני ב'.
וזה
אז ככה הם יודעים.
איך זה נשמע? פצצה. תמיד נשמע טוב.
פצצה, אני רק מזכיר לך, שאם אתה פונה שמאלה ושמאלה ושמאלה, זה כאילו פנית ימינה.
אז מראש, אל תפנה שמאלה ושמאלה ושמאלה.
בסוף העם פונה ימינה. חוץ מזה, אתה יכול לראות את העם.
לא, אבל מה שיפה עכשיו...
העם פונה ימינה.
כן, אבל כל האלה שרוצים להיות ראשי ממשלה הבאים, הם לא שמאלנים. אף אחד מהם לא. חוץ מיאיר גולן.
הם מרכז.
אין שמאלנים.
כן, כן.
תשים מרכז, לב. מרכז. או מרכז או ימין אחר.
איפה אתה רואה ימין אחר?
בנט.
נו, באמת.
בנט הוא ימין. מה זאת אומרת? הוא ימין לימין. בנט?
כן, ימינה.
מה זאת אומרת? הוא ימינה, בדיוק. איך המפלגה שלו? עכשיו, למה המפלגה שלו עכשיו היא לא ימינה? אה, בגלל הכספים. הרי למה הוא שינה את המפלגה?
נכון.
בגלל הכסף, שהוא חייב כסף.
כן.
אז החליף את זה, זה כמו אלה שפושטים רגל ומחליפים שמות.
לא, זה לא אמיתי האנשים האלה.
לבריאות שיהיו לכם. לבריאות שיהיו לכם. רק תזכרו שאם אתה מצביע לבנט, אבס מנצור זה שישב בזמן שאמרו, נתנו עשו כפיים למשפחות השכולות, הוא יהיה בממשלה שלכם.
הקרב נשאר תמיד הקרב. בנט עקץ את הימין ופנה שמאלה, בבחירות הבאות הוא יעקוץ את השמאל בפני ימינה.
יש מצב.
הוא יעשה מה שטוב
מצב,
לבנט.
יש מצב.
מה שטוב לבנט הוא יעשה, הוא לא רואה בעיניים שום דבר אחר, לא מעניין אותו כלום.
חד משמעי. וטוב, וטוב שיהיה אחד כזה.
לא, למי טוב?
תראה, אנחנו לא נצביע לו בכל מקרה.
אבל למי זה טוב?
אנחנו לא נצביע לו בכל מקרה. הוא יכול להתהפך רק עכשיו, עכשיו הוא יכול להתהפך רק לצד השני. הוא כבר לוקח, עכשיו הוא יכול לקחת כמו שהוא לקח מהימין ונתן לשמאל, עכשיו הוא יכול לקחת מהשמאל ולהעביר אותם לימין.
את המנדטים
שלו. אז בהצלחה, אז תצביעו לו.
הוא מקבל מהשמאל. איך אתה חושב שבסקר האחרון...
אז אין לך מה להפסיד.
גם לפיד וגם גנץ לא עוברים את אחוז החסימה. איפה המנדטים?
אני אמרתי, ואם אתה זוכר, אני אמרתי לפני יותר משנה, יאיר לפיד לא עובר את אחוז החסימה, ואני עומד על זה גם עכשיו, לא יעבור את אחוז החסימה.
אני אמרתי
הסיכוי היחידי לא, הוא לא יקבל אחוז חד ספרתי. הסיכוי היחידי שלו להיכנס לכנסת הבאה, זה אם הוא נכנס כמפלגה למישהו אחר, והוא ירכב על הגב שלו, כמו שעשו אחרים על הגב של גנץ. כן? כמו שעשו על אחרים על הגב של גנץ, זה הסיכוי היחידי שיש לו. זה הסיכוי היחידי שיש לו.
אבל אתה יודע, אני לא בטוח שזה שגדעון סער מתאחד עם הליכוד, זה טוב לליכוד. כשאתה חושב על זה...
זה טוב לגדעון סער.
קודם כל, תמיד כשראינו שיש חיבוס או שתי מפלגות, סך הכל המנדטים יותר קטן ממה שהיה לכל אחד בנפרד.
אבל גדעון סער הוא אפילו לא מפלגה.
ומצד שני, אבל גדעון סער הביא הרבה אנשים ימניים שלא רוצים את נתניהו. עכשיו לא יהיה להם ברירה אלא להצביע לנתניהו, אז אם גדעון סער יאבד אותם, גם את הטיפה.
כן, אבל אם גדעון סער עכשיו רץ לבד, הוא לא עובר את אחוז החסימה ב-100%.
הוא היה צריך להמשיך עם גנץ לדעתי עוד קדנציה,
גם גנץ בסכנה של אחוז החסימה.
כן.
הם לא, זה בעיה, זה בעיה, בלי אידיאולוגיה, אתה במצב לא טוב.
סקר האחרון של מומו פילבר, גנץ לא עובר את אחוז החסימה.
נכון, ולפיד.
ולפיד.
נכון.
כן.
בעיה, בלי אידיאולוגיה, יש לך בעיה? מסתבר.
אני רק יש לי בעיה עם הסקר.
מי היה מאמין שבלי אידיאולוגיה אתה בסוף טיפול?
שכשהוא שם את העמודה של גנץ ולפיד, שהם לא עוברים את אחוז החסימה, הוא לא כתב, היה צריך לכתוב למטה בעזרת השם. אבל הוא לא כתב.
כן, נו, שוין.
תקשיב, הם לא אמיתים. אני חושב שמה שהרס את לפיד, באמת, זה הלפיד והיפוכו בפטריוט.
יש מצב.
גמרו אותו, גמרו את הבן אדם.
זה כמו הכן ולא של שמעון פרס. זה
הרבה יותר גרוע.
הרבה יותר גרוע, כי אתה בתקופה אחרת, אבל כן.
על כל דבר יש לו כן ולא. בכל תחום יש לו כן. לפעמים הכן ולא זה באותו משפט. באותו אוויר שהוא מוציא מהריאות, הוא אומר כן ולא. זה פשוט, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת, כאילו זה הזוי. כל פעם שהוא אומר, לא אמרתי, לך לארכיון. אמר. כל פעם שהוא אומר, אמרתי לך לארכיון, כנראה לא אמר. זה פשוט לא אמיתי הבן אדם הזה.
כן, כן, אבל תראה, בגדול שלו זה יפה, אתה יודע, אני אגיד שני דברים, אני 100% אני צודק.
הוא תמיד צודק.
כן.
הוא אמר, הוא מדבר כל כך הרבה שטויות, שפעם הוא בטוח יפגע. זה, איך זימרי אמר פעם, זה, האויב הכי גדול של השמאל זה ארכיון.
לגמרי.
לגמרי, טוב.
לגמרי. טוב, שואלים.
אז אנחנו לא נספיק לשמוע עוד שיר, חבל. אבל אנחנו צריכים לסיים, אז שבוע הבא, יום רביעי, 20:00.
בעזרת השם.
בעזרת השם, יהיה מעניין.
או שלא, תדעו, 20:00, יום רביעי הבא.
טוב, הנה, עשית לנו עכשיו את מעשה יער לפיד. או שכן, או שלא.
או אולי.
או אולי. אז זהו, ו...
לילה טוב.
סוף שבוע מקסים, אנחנו מקרבים סוף שבוע, לילה טוב, להתראות, ביי.